חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הטוב. אינני מחסידיו של שר הביטחון גלנט, בלשון המתה. גלנט תמיד נתפס בעיניי כדמות מיליטנטית שממהר להפעיל כוח צבאי במקום לחפש פתרונות מדיניים. כזכור, בתחילת המלחמה גלנט הוא שדחף לפעולת מנע מסוכנת בלבנון, ונתניהו היה זה שבלם אותה. ודווקא בשל כך, הדברים של גלנט אתמול מקבלים משנה תוקף. דווקא כשהם באים איש ימין דוגמת גלנט. באומץ לב וביושרה, גלנט צלצל בפעמוני האזעקה ואמר את מה שנאמר בשקט כבר שבועות ארוכים במערכת הביטחון. צה"ל יודע להילחם בחמאס, אבל כשאין למי למסור את המפתחות, גם לאחר פעולה מוצלחת, השטח יישאר בידי חמאס וצה"ל ייאלץ לחזור לאותם המקומות שוב ושוב. ישראל של ביבי וסמוטריץ' בדרך לכיבוש תמידי של עזה. ילדים שעולים עכשיו לכיתה ט' ילחמו בג'בליה או בזיתון. עוד מאות חיילים ישלמו בחייהם במשך שנים. הכל כדי לא לאפשר לרשות הפלסטינית, מצרים וארצות הברית לשקם את עזה ולהתחיל תהליך מדיני. גלנט לא הרוויח דבר מההתייצבות שלו מול הציבור. הוא עשה את המוטל עליו. יותר קל לשתוק, להתחנף, למכור סיסמאות ריקות מתוכן ולזכות בעדת הביביסטים. זה מביא לייקים ואולי אפילו מקום בכנסת. אבל זה מנוגד לביטחון המדינה. כמו במאבק על ההפיכה המשטרית, גם עכשיו גלנט מגלה מנהיגות, עמוד שדרה ויושרה. יש עוד כמה גלנטים בליכוד, אנשים אחראים שמחופשים עכשיו לביביסטים. לטובת החיילים בעזה, בני משפחותיהם, לטובת המדינה כולה, הגיע גם תורכם, צאו מהארון ואמרו אמת לציבור.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני דוד פורר, ואני היום השוטר הרע, ואני אתחבר לשני דברים שאמרת, לצאת מהארון ומנהיג השמאל, אז אני אדבר על מנהיג שמאל נוסף מלבד יואב גלנט, ואני מתכוון ליאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, חבר כנסת לשעבר, שהוא היושב ראש המיועד של מפלגת העבודה. הערכה שלי, ספקולציה שלי, שיאיר גולן צופה אדוק בסתר בערוץ 14. ושיאיר גולן מתבייש בזה שהוא צופה בערוץ 14, כי הוא צופה ונהנה ולא נעים לו. כמו שבעבר היו כאלה שהתבטאו נגד הומוסקסואלים, ואחר כך התברר שהם הומוסקסואלים בארון. ככה גם יאיר גולן חשב על הטקסט הכי מופרע שהוא יכול להגיד על ערוץ 14, וזה מה שהוא אמר, זה מה שהוא עשה השבוע, כשהוא אמר שמדובר בערוץ שהוא סכין בגב האומה. ערוץ 14 סכין בגב האומה, אלה הדברים של יאיר גולן. עוד הוא הוסיף שמי שבוחר להתארח בו לא ירחץ, לא ירחצו בניקיון כפיהם. ואני שואל את עצמי, כמה מהלוחמים שלנו, מהחיילים הגיבורים שלנו, מהנופלים, מהפצועים, מהחטופים, מבני המשפחות, כמה מהם צופים בערוץ 14? מתארחים בערוץ 14, ולכל אלה מתייחס יאיר גולן המיועד להיות מנהיג השמאל כאל סכין בגב האומה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם יריב אופנהיימר ועורך הדין דוד פורר.
טוב, שמתי לב איך הכנסת פה את גלנט כמנהיג השמאל כביכול, אז אתה יכול להירגע, הוא לא מנהיג השמאל בכלל.
אבל יש לו הרבה ניסיון בגירוש יהודים מרצועת עזה, מגוש קטיף.
לא זוכר לי שהוא היה...
שהוא היה המזכיר הצבאי ואחר כך חלוף פיקוד דרום. יש לו עניין עם רצועת עזה.
לא זוכר לי שהוא היה חבר כנסת בתקופת ההתנתקות, והוא הרים את ידו מספר פעמים בעד ההתנתקות, כמו נדמה לי משמעונות, אז תעזור לי פה נתניהו. בנימין נתניהו. דרך אגב, אני מודה לו. אני חושב שלמרות הכל, ההתנתקות הייתה מהלך נכון. מה שקרה אחרי ההתנתקות, זאת הייתה הטעות. לא ההתנתקות עצמה. לא היה לנו טוב בעזה. לא היה שקט ושלב, כמו שאולי מנסים להזכיר. אבל בעניין הזה של ערוץ 14, תראה, אני אשתף אותך, מדי פעם לפעמים פונים אליי גם משם להתראיין, וזו תמיד דילמה. מצד אחד אתה מגיע לקהל לא מבוטל של אנשים, רואים את זה גם בטבלאות של הצפייה. מצד שני זה ערוץ שבעיניי הסטנדרט העיתונאי שלו לא קיים, במקרה הטוב. ערוץ שעסוק בלהרעיל את השיח, ערוץ שעסוק בלייצר פייק ניוז. ואתה אומר עצמך, האם לבוא, לא לבוא, לא להתראיין? על 14. אם אתה רוצה השפעות, אז בוא אני רוצה להזכיר לך איך מכנים במחוזות משפחת נתניהו את הערוצים האחרים. ההבדל בין הערוצים האחרים ל-14 זה שבערוצים האחרים משדרים את כל מה שיש לו ערך עיתונאי. אם מחר יבואו עם, עם, עם תחקיר נגד לפיד או גנץ, אז בערוץ 12-13 יפתחו עם זה מהדורה.
איך אתה יודע?
אם תבוא עם תחקיר לא, נגד נתניהו, לא, אני יודע כי ראיתי.
לא, אבל איך, איך אתה יודע שאין עוד תחקירים שהובאו אליהם ושהם לא משדרים?
אתה יודע? הרי, אז
לא,
אפשר לשאול על כל דבר.
נכון, לכן איך אתה יודע להגיד שמה שמובא אליהם משודר?
אני יודע ששודר, אני ראיתי מה הערוצים האלה עשו לאהוד אולמרט. עכשיו,
איזה תחקיר שודר על יאיר לפיד או על בני גנץ?
כשפעם אחת תבוא עם מידע על בני גנץ, המימד החמישי היה בארץ, פורסם בארץ, קיבל...
זה לא ערוץ 12 ו-13.
אבל מבטיח שאם זה היה מגיע לגיא פלג, הוא לא היה קובר את זה, רץ עם זה הלאה, כסיפור. וכשתבוא עם תחקיר לערוץ 14 נגד נתניהו, אז כנראה תקבל מכתב פיטורי.
אולי תנסה.
זה בדיוק העניין, זה בדיוק ההבדל בין הדברים.
איך אתה יודע? זה העניין.
זה איך אני יודע.
הרי בשביל להגיד את כל הדברים, האמירות המוצקות האלה על ערוץ 14, שאמרת עכשיו שבאמת אין טעם לחזור עליהם, בשביל לגבש דעה כזאת שלך יש, או ליאיר גולן יש, או כל אחד שמתבטא נגד ערוץ 14, כמה מאות שעות צריך לצפות בערוץ 14 בשביל להיות מסוגל לגבש דעה כללית כזאת? אתה לא אומר פלוני בסדרה מסוימת, בתוכנית מסוימת, אמר משהו לא נכון ולכן אוי ובוי. בשביל לגבש דעה באופן כללי על ערוץ, להגיד כל... נגיד, אתה יודע שאסור להגיד...
אני אתן לך דוגמה קטנה, יש לנו מעט מאוד זמן.
אתה יודע שמיכאל בנארי, למשל, עומד להיות מועמד לדין עכשיו, על ידי הפרקליטות, זה שהוא אמר שהערבים הם אומה רצחנית. אז כל אמירה מכלילה היא בעייתית. אז אם אתה אומר, ערוץ 14 הם ככה, סימן שצריכה להיות לך תשתית עובדתית מאוד מוצקה.
יש לי דוגמה, אני אתן לך אותה ולמאזינים. אני חושב שצריך לעלות...
דרך אגב, אם יאיר גולן רוצה לעלות להגיב, הוא כמובן צריך לתת לו את האפשרות לעלות להגיב לדברים, גם גלנט, אם הוא רוצה להגיב לדברים שלך.
תמיד מוזמן, גם אם הוא לא רוצה להגיב לדברים שלי ורוצה לעלות. אנחנו עוברים לחדשות.
עכשיו, 17:00, עם יריב אופנהיימר ועורך הדין דוד פורר.
שלום דוד, אחר צהריים טובים. יממות קשות מאוד עוברות על מדינת ישראל.
האמת שזה ימים קשים, זה כל התקופה הזאת, אבל כל יום בפני עצמו וכל יום שיש מחדש את ה... ששומעים על עוד נופלים ולוחמים, וזה כואב.
אבל אתה יודע, יש שני סוגים של קושי. יש את הקושי של הציבור הכללי, שאנחנו עוברים יום קשה, וזה בהחלט נוגע ברובנו, אם לא בכולנו. ויש את אלו שהקושי נוגע בהם ולא ירפה. שהחל מהיום, החל מאתמול, החל משלשום, החיים שלהם השתנו ולא יחזרו להיות כמו שהם היו. אותן משפחות שקולות, עבורם זה כבר לא יום קשה, זה חיים קשים.
חיים קשים, כן, ויש לנו על הקו את מרים בן גל, דודתו של סרן רועי בית יעקב, זיכרונו לברכה, שנפל בתקרית הצנחנים ברצועת עזה. שלום מרים.
שלום.
שלום, אנחנו כמובן משתתפים בצערך. ספרי לנו קצת על רועי.
קודם כל תודה שעלית לשידור, וזה לא מובן מאליו, אבל אני חושב שיש יתרון בלשמוע דברים ממך.
אני חושבת שלשמוע על רועי זה זכות לכל העולם, לכל עם ישראל לשמוע עליו, אז כן, אז אני מוקד זה בשבילו ומגיע לו. נספר עליו, קשה. רועי... אולי אני אלך לאחד התחביבים שלו, שככה אולי מאפיין אותו, רואי מאוד מאוד אהב לצלם, הוא היה מצלם בכל מקום, מסתובבים עם המצלמה או עם הרחפן, והוא היה קולט רגעים נדירים, שבעינינו הם נדירים, אבל הם, לא יודעת, הוא הצליח להתפר... אנחנו היינו באותם רגעים, ואיכשהו הוא קלט דברים שאנחנו לא ראינו, הייתה לו ראייה פשוט לפרטים הקטנים, לדברים המיוחדים, גם בעולם וגם באנשים. הוא ידע לגעת באנשים, כי הוא היה קולט אותנו, ככה, כל אחד, את הדבר המיוחד שבו, שאחרים עוברים על פניהם. אני יכולה לא לשים לב למשהו, ורועי כן שם לב.
איפה הוא גדל, רועי?
רועי, בשנים הראשונות לחייו, גדל ביישוב אלון שבות, ואחר כך עבר למשפחה, עברה לידי, ביישוב אלי.
ודיברתם על המלחמה? יצא לך לדבר איתו על מטרות המלחמה, על התחושות שלו, אחרי השביעי באוקטובר?
רואי הוא חלק, במשפחה שלנו יש מספר רב של צנחנים, של קצינים צנחנים, כולל אבא של רואי ודודים שלו וכל מיני, אז ככה זה היה שיח כל הזמן, בהתחלה זה היה כשכולם היו במילואים, זה היה שיח עם כולם ואיפה כל אחד, ועם הזמן זה הפך להיות איפה רואי, איפה רואי, כי רוב שוחררו מהמילואים, הוא נשאר בקבע. על המטרות של המלחמה, רועי האמין שאנחנו, שצריך לעשות את מה שצריך לעשות. הוא לא חיפש חלילה להרוג, הוא לא חיפש להיכנס, הוא לא חיפש את המלחמה, אבל כשהמלחמה נכפתה עלינו, רואי ידע מה צריך לעשות.
הוא גדל בחי באלי, הוא גם היה במכינה הקדם צבאית שם?
הוא היה במכינה הקדם צבאית שהיא שלוחה של אלי בעצם. יש מכינת שלוחה שהיא שלוחה, והוא היה בשלוחה הזו, כן.
כן. ואיך איך, איך הקהילה, איך הציבור סביבכם מגיב לנפילה שלו?
אז אני, ספציפית על היישוב אלי, אני לא גרה שם, אבל אני כן ככה ראיתי, זה מקום שהוא לימוד שכול, המון המון אנשי צבא, והוא לימוד שכול, וממש מיד כל אחד יודע כמעט, כאילו יש תפקיד לכל אחד, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, יש משם גם גיבורים שאנחנו מכירים עוד אלירז פרץ, וככה כאלה יותר מפורסמים נקרא לזה במרכאות.
אני אישור כבר מפורסם, אמנם בגבורה ובתהילה צבאית ובאמת ובהקרבה למען עם ישראל, אני חושב שגם אבא של רועי זיכרונו לברכה הוא יושב ראש היישוב אלי.
נכון, בעצם אבא שלו אבידן, הוא גויס בשביל אוקטובר, הוא סגן אלוף במילואים, והוא היה בחטיבת הקומנדו עכשיו במילואים.
אז מה היו שניהם ביחד, האבא והבן במילואים בעזה?
בהחלט, והם אפילו נפגשו בתוך הניונס פעם אחת, ויש ככה תמונות שפתאום שלחו לוואטסאפ המשפחתי שרואים את אבידן וביחד.
מבין, זה עם של גיבורים, עם של גיבורים, יריב, תשמע, זה לשמוע את הדברים האלה, וממך מרים, באמת שוב תודה, ואני מעריך את זה שאת עולה ומספרת עליהם מכלי ראשון, מה שנקרא, מקרובה לאירועים, ובאמת זה צריך ללמד את כולנו ענווה וגבורה.
כן, גבורה, רואי זה בהחלט גבורה. זה
שקט
עם גבורה, זה מה
שרואי. מרים, אנחנו קראנו הבוקר את הנסיבות הקשות של האירוע שבו הוא נפל, ירי של אש כוחותינו על אותו בניין שבו הם היו. רציתי לשאול על התחושות, האם זה משנה משהו, האם זה מייצר איזה כעס, האם זה מייצר רצון לשמוע על התחקירים, לשמוע איפה היה המחדל, מדוע זה קרה, האם זה מייצר איזשהו רצון לדבר אולי דווקא עם אותם חיילים שהיו בטנק באותו רגע נורא?
אז דווקא כמשפחה של הרבה אנשי צבא, הסיטואציה הזו היא מוכרת לנו, ידוע, וזה ברור לנו שזה חלק ממלחמה עם כל הכאב שבדבר. אנחנו היינו רוצים בהחלט לדבר עם אנשי הטנק, אבל דווקא כדי לחבק אותם. כי אני בטוחה שהם עוברים רגעים לא קשים,
ואנחנו... אפשר לעשות את זה גם מפה.
תשמע, איזה לב רחב, ותגידי את זה מפה, תחבקי אותם מכאן, כי אני מניח שהם סובלים גם מהסבל של מה שהם גרמו לו בטעות.
אני בטוחה, אבל מבחינת המשפחה אין בנו טיפת כעס. טיפת כעס, אנחנו... הלוואי והמצב היה שונה, כן? אבל עליהם אין לנו טיפת כעס. ואנחנו מבינים, כן, זה חלק ממלחמה. אולי אני אוסיף על זה דווקא משהו שאבא של רועי אמר היום שישבנו אצלו, אז הוא אמר, זה היה ברור שאם רועי ילך, והם לא יכולים עליו, המחבלים לא יכולים עליו. אז זה היה ברור שזה לא יהיה מהם, כי...
מרים בן גל, זה קשה לשמוע את הדברים, קשה לראות את תמונתו של רועי ושל החיילים האחרים שנפלו, אבל זה גם מאוד מחזק לשמוע אותך. אני מניח שאידיאולוגית, לפחות עם אנשי אלי, רגע, שנייה, לפחות עם אנשי אלי אנחנו חלוקים, אבל בשותפות, גם בשותפות הגורל וגם...
ספציפית, אני לא גרה באלי דווקא, אבל כן.
אני מניח,
אבל... בסוף אנחנו לגמרי עם אחד, וכשאנחנו בדברים האלה...
שותפות הגורל...
רק עם אחד.
היא משותפת.
וצריך להגיד, אולי נוסיף ש... על סרן רועי בית יעקב, זיכרונו לברכה, שהוא הותיר אחריו את אורים, הדס ואבידן, ושבעה אחים ואחיות, שחר, יונתן, איתן, יערה, יובל, נעמה וענבל.
כן.
תודה רבה,
תודה
מרים
רבה.
בן גל, דודתו תודה. של סרן רועי בית יעקב, זיכרונו לברכה.
תודה לכם.
טוב, קשה, קשה.
אתה עכשיו אידיאולוגיה, זה באמת מחמם את הלב.
לא, דווקא להפך, לחזק את העניין.
כן.
כי אפשר, לא צריך תשתש מחלוקות.
מחלוקות, זה עם אחד, נלחמים כמו גיבורים, יש אויב אחד משותף. שרוצה לרצוח אותנו, האויב לא מפריד בין האידיאולוגיות, בוא נדבר על זה רגע, מה האויב מפריד, אכפת לו איזה אידיאולוגיה אתה, כשיבוא האויב, אילו היה האויב הערבי, מסתער על מדינת ישראל, האם הוא היה מוותר על שכמוניס, על הכפר שכמוניס שעליו ניצב את צפון תל אביב, או שהוא היה אומר, או היה מוותר על אדמות הכפר סלמה, שעליו ניצבות דרום תל אביב וגבעתיים ורמת גן, או שהאויב הערבי היה רוצה, היה אומר, לא, שמה יש שמאלנים, אז זה, אני לא רוצה את השטח אתה, שלהם,
אתה
אני רוצה רק שטח,
והנה אתה מחייב אותי לענות לך.
אני רוצה רק שטח של ימנים, אני איפה שנמצא חי היום, אני אבדוק, אם זה בית של שמאלני, אז אני משאיר לו, אם זה בית של ימני, אם זה מישהו שרצה, הטיף לשלום, כן. היה שלום עכשיו קודם, אז אני אעזוב לו את הקרקע, אם זה מישהו שהיה מרכז, אולי אני אעשה אותו עבד, אבל אם זה היה מישהו שהיה ימני, אז אני אשחט אותו. במיר. זה אתה חושב ככה יבואו, אם הערבים, האויב הערבי יסתער עלינו, זה מה שיקרה?
זה טיפה ילדותי, מכיוון שאני לא מתכוון.
זה אומר שאין לך תשובה
לא,
טובה.
לא, יש לי תשובה מעולה, רק תן לי להשיב אותה. כשיש מלחמה, אז המלחמה היא בין ישראל לבין מי שנלחם, ואז ברור שאף אחד לא מחפש לראות איפה גר מי. אבל בשביל למנוע את המלחמה, או לסיים אותה, יש פה שתי גישות. יש גישה אחת שאומרת, נלחם לעולמי עד, נשים שלטון אזרחי בעזה, נשלוט בפלסטינים בעזה, נקים שם התנחלויות בעזה, ונלמד אותם באמצעות הכוח, שרק ככה אנחנו יכולים להמשיך לשלוט. ויש את הגישה שאני מחזיק בה, שאומרת שאת הסכסוך הזה אפשר וצריך לפתור, ולהגיע לפתרון מדיני, כמו שעשית עם מצרים, כמו שעשית עם ירדן, כמו שעשית עם ערביי ישראל. ערביי ישראל היום, שנייה, תני, ערביי ישראל היום הם חלק מהחברה הישראלית, הם מטפלים בחיילים שנפצעים, הם חלק ממערכת הבריאות של ישראל.
רגע, אבל שנייה, לפני שאתה מגיע להרבה...
למה זה קורה? רגע, למה יוסף חדד בעד ישראל? כי הוא אזרח ישראלי, כי יש לו זכויות, כי פתרנו את הסכסוך בינינו לבין ערביי ישראל.
מצרים, עשית הסכם שלום.
נכון.
מצרים, מדינה ריבונית, היא יכולה לקבל החלטות בשם מצרים. האם במסגרת העם הערבי, יש מי שיכול ומוסמך לוותר על תביעת צאצאיהם של תושבי שכמוניס וסלמה, וצפת וחיפה וכל מקום אחר בארץ שבו היו כפרים ערבים ביישוב ערבי ב-1947.
אתה אומר ערבים ולא פלסטינים, אני אזכיר לך שמצרים היא מדינה ערבית, ואם היא עשתה שלום עם ישראל, היא כנראה ויתרה על מה שהרגע תיארת.
מדינה ריבונית. האם מי יכול לוותר בשם הערבים על כל המקומות האלה, על הקרקעות האלה?
אני אומר לך בדיוק.
מצרים תוותר.
קודם כל זה לא עניין של לוותר, אנחנו לא נוותר, אני לא בעד להתקפל מפה, אני בעד לקיים מציאות של שתי מדינות, מדינה אחת שהיא מדינה ישראלית, ומדינה פלסטינית לצידה.
בלי ויתור טריטוריאלי. אז מי יכול לוותר? מי מוסמך בשם הערבים לוותר בשם מי שסבא שלו היה לו קרקע בשכמוניס, שזה צפון תל אביב, רמת אביב, ועזב את רמת אביב כדי...
ההנהגה הפלסטינית מוסמכת.
מה זה הגן אבל מי? אבו מאזן מוסמך?
למשל אבו מאזן.
הוא מחייב את החמאס אבו מאזן?
רגע, דוד, זה תוכנית שלמה אפשר לענות לך לדברים האלה. אבל לשאלתך הנקודתית, בסוף, אם לא יהיה כאן פתרון של שתי מדינות אחת ליד השנייה, אנחנו נמשיך לראות את מה שאנחנו רואים כל הזמן, רק בעצימות גבוהה יותר.
כשאתה עושה עסקה עם מישהו, אתה חייב לדעת אם יש לו סמכות. קודם כל, אתה שואל מי מוסמך.
בוודאי שיש לו סמכות.
אני בא למכור לך את האמפייר סטייט בילדינג, אני מוסמך למכור לך אותו? לא, ולכן אתה לא תעשה עסקה.
כמו שלראש ממשלה ישראלי,
מישהו בא למכור לך משהו, הוא צריך להיות מוסמך. לכן השאלה הראשונה, מי מוסמך לעשות הסכם בשם
המוסמך? אני אענה לך ואז רון, כך נשיא הרשות הפלסטינית שתהיה מדינה ריבונית בסוף יהיה מוסמך לוותר על צפת, על חיפה, על המקום שאנחנו נמצאים בו, כי זה טבעה של הפשרה.
זאת אומרת, השליט שמונה בברכת ישראל,
לא,
הוא זה שיוותר לישראל,
אני אסביר לך בהמשך, יש לנו עוד מרוענים, אבל בוודאי, מה שנשמע לי מאוד לא הגיוני, זה להמשיך את מה שאנחנו עושים,
זה לא בחירה שלנו.
זה ועוד איך.
לא, אנחנו בוחרים בדרך המלחמה.
אנחנו נשלוט בפלסטינים, הם ישבו בשקט.
אנחנו לא שולטים, על מי זה פלסטינים? בירדן, מה אנחנו שולטים בירדן?
ברור,
אין
פלסטינים, נו, ברור.
נמצא איתנו
שלום, ערב טוב, ויום קצת פחות טוב, אתה שומע על כל החיילים הכיפורים שנפלו, ואני חוזר עכשיו מנחם שני אחים בדם שנפלו, יוסי ודניאל, שגרים מקיית מוצקין, מגדוד 931 של הנחל, שהיו חברים בחייהם, מגיטה א', כיתה א', תיכון, צבא, אותו גדוד, אותה פלוגה, אותה מחלקה, ונפלו גם יחד.
חבר הכנסת סעדה, אנחנו...
עם של גיבורים.
מה לדעתך ראש הממשלה נתניהו צריך לעשות עכשיו, אחרי ששר הביטחון שלו יצא פומבית נגדו, ואמר דברים מאוד ברורים נגד המדיניות שהוא מוביל?
קודם כל, סער לי על הדברים שאמר גלנט, ואני אומר דברים בשם אומרם, אני הייתי ככה מנחם אבלים, וכואב למשפחות לשמוע, באמת שעושים פוליטיקה בעיצומה של מלחמה. יש לך ביקורת סופר לגיטימי, חובה, לא סופר, חובה להגיד אותה בצורה הכי נוקבת והכי קשה בקבינט.
מה צריך לעשות נתניהו?
אז השנייה, אני אגיד, בקבינט זאת החובה שלך. לא, כולך לא נשמע, יש לך אופציה. כולך לא נשמע אופציה לכבד את ההחלטה, כי זאת דעת הרוב. אופציה שנייה, להגיד, אין חלקי איתם ולעזוב. אין אופציה כזאת, אין אופציה כזאת, לצאת למסיבת עיתונאים, ולא לראות את החיילים ששולח למשימות, ולהתעסק בפוליטיקה קטנה, כי החייל ששומע על זה בקו, זה אומר, שנייה, איזה צבא אני משרת של ראש הממשלה?
חבר הכנסת סעדה, נניח שאני איתך, מה נתניהו צריך לעשות עכשיו?
אז אני אגיד לך, נתניהו, מחר וגלנט יתעסק ביום שאחרי הפוליטי, אני מצפה מנתניהו לא להתעסק עם זה. ממש לא. נתניהו צריך להתעסק עכשיו, ולאחל את עם ישראל, להמשיך את המלחמה.
הוא צריך לפטר את שר הביטחון?
הוא לא, תקשיב, כרגע זה זמן של אחדות. אני חושב ששר הביטחון מתעסק בפוליטיקה קטנה, שזה לא ראוי.
עזוב רגע, הוא שואל אותך על ראש הממשלה נתניהו. אתה אומר בצורה ברורה, ראש הממשלה נתניהו לשיטתך לא צריך לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
ראש הממשלה לא צריך להתעסק כרגע בפיטורים, אלא ראש הממשלה צריך להתעסק בלחימה כמו שהוא עושה. הוא לא אמור להתעסק כל פוליטיקה קטנה.
האמת ששמעתי את הדברים, של שר הביטחון, לא יכולתי שלא לשאול את עצמי איך זה תורם לניצחון במלחמה. זאת אומרת, להגיד, אחרי שננצח, אז ככה, אין בעיה, אחרי שננצח, אבל בינתיים בוא ננצח. איך מנצחים? חבר הכנסת משה סעדה, רוצים לנצח? מה קורה?
קודם כל, ברוך השם, צריך להגיד את האמת גם. אנחנו מנצחים כל הזמן. בסופו של יום, החמאס בורח כמו עכברים לתוך המנהרות שלו. והוא מנסה להקוץ כל הזמן, וזה כואב מאוד, אבל צהל מנצח בכל זירה. זה נכון שיש לנו כמו כלכלת חימושים, יש לנו כלכלת זמן, והמלחימה הזאת היא ארוכה מדי. וזה נובע מלחצים בלאומים, שאנחנו מכירים אותם, של ארצות הברית, של המדינות בסביבה, של מצרים בין היתר. אבל בסוף, צהל מנצח, וכרגע צריך לדאוג ליום הזה, להמשך הניצחון, וגם, לא פחות חשוב, חוסן לחיילים.
חבר הכנסת סעדה. ונצליה
דעה אחת, ודעה אחת של אחדות, אחדות דעות שאומרת דבר אחד, תנו לנו לנצח, תנו לנו...
חבר הכנסת סעדה, אני חושב שיש לנו סימן שאלה גדול, האם אנחנו מנצחים או לא, אבל אני יכול להגיד לך כרגע מה המצב גם בעוטף עזה, גם בצפון, האם החטופים חזרו, האם חוסלו ראשי החמאס, אנחנו יכולים לעבור על כל הסעיפים. אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה, באמצע כבר 7 חודשים, אני רוצה לשאול אותך, איך לדעתך עזה צריכה להתנהל אחרי שננצח? איך, מי אמור לשלוט ברצועת עזה?
אני חושב אחרי שנצח להשמיד את החמאס, ואני לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר, מוסול נכבסה...
100%, מה יקרה אחרי?
דאעש הושמדה 5 שנים, אחרי שנשמיד את החמאס, אז אפשר יחד עם מדינות המפרץ של הסכמי אברהם האמירויות, יחד עם ערב הסעודית, וכבר היום, זה לא סוד, יש שיח על זה, והם יותר מאיתנו רוצים שנשמיד את החמאס, שהוא אויב שלהם, הציר של החמאס...
מי שולט בעזה? סעודים? אמירתים?
לא, ביום שאחרי, אחרי שנשמיד את חמאס, ואחרי שנצליח לייצב שם את המצב, מי שנכניס אותו לשקם, כן, כי צריך לשקם שם, זה יהיה הסעודים, האמירתים, שעוברים שינוי דרמטי.
אבל הם אומרים לך, לא נבוא בלי הרשות הפלסטינית.
הם לא יכולים להגיד עכשיו, כל השיחה הזאת על היום שאחרי.
הם אומרים לנו, זה מס שפתיים שלהם.
אתה אומר, שוטרים סעודים ורופאים אמירתים, הם יטיילו, לא, אני באמת מנסה להבין, הרי אתה מתנגד למשל לשלטון אזרחי ישראלי בעזה?
אני חושב שכרגע אנחנו צריכים לייצב שם את המצב. אנחנו לא הולכים לשלוט בעזה אזרחית. אנחנו נשלוט בעזה...
איך אתה יודע לומר את זה?
אני אומר לך את הדעה שלי. הולכים לשלוט צבאית עד אשר נשמיד את החמאס.
אתה לא רוצה שיהיה יישוב מחדש של יישובים יהודיים בעזה?
אני חושב שכרגע זה לא הזמן לנהל שיח, כי זה זמן אחדות.
אם תהיה הצעה כזאת בכנסת, אתה תצביע בעד או נגד?
אני חושב שאני מצביע בעד השמדת החמאס. להתעסק עכשיו, מי שרוצה לפצל את החברה הישראלית, מי שרוצה לפצל, שיתעסק בזה. זה לא הזמן. אנחנו בעיצומה של מלחמה.
אבל תראה, משה סעדה, זה לא רק שמאלנים כמוני, אומרים אנשי הביטחון, אנחנו נכנסים לג'באליה, אנחנו מצליחים להביא הישגים, אנחנו מפוצצים מנהרות, אנחנו הורגים מחבלים, אבל אז אין לנו מה להמשיך להישאר שם. אז אנחנו יוצאים החוצה, ואז מכיוון שאין מישהו שיקח שליטה על השטח, מגיעים החמאסניקים ולוקחים שליטה על השטח, ואז אנחנו נאלצים שוב ללכת ולהיהרג. זה הדיון, הוא לא על היום שאחרי בעוד עשור, הוא על מה קורה מחרתיים.
למה, יכולת להכניס עכשיו את אנשי הרשות הפלסטינית לג'באליה?
כן, כמו שאתה בונה נמל, כמו שאתה בונה...
להכניס את אנשי הרשות?
בהחלט.
הם למעבר רפיח לא הסכימו להיכנס.
כי זה לא היה בהסכם גדול, עובדה שנתניהו מונה את זה. אם אתה הולך על הסכם רציני, עם ערביות בינלאומיות, כמו שאתה בונה את הנמל עכשיו לעזתים, זה הזמן לפרגן לממשלת הלא. זה הזמן לפרגן לממשלת הימין שבונה נמל בעזה. אבל אני אומר,
חבר כנסת משה סעדה לא נופל באף פח שאתה תומן לו.
אני לא יודע, אני לא תומן שום דבר, אני שואל שאלה. מה צהל צריך לעשות דקה אחרי שהוא עוזב את ג'באליה? מי אמור לקחת שליטה?
אני אתייחס לרשות. בוא נזכור, למי ששכח, אותה רשות פלסטינית שלא מצליחה לשלוט על יהודה ושומרון, אילולי צהל נכנס ומשמיד שם את המחבלים, היינו באותו אירוע גם ביהודה ושומרון. אותה רשות שמשלמת כסף למחבלי הנוח'בה, משלמת כסף למחבלי הנוח'בה ולמרצחים היום, אותה רשות שמדינה אחרת, היא לא הייתה פרטנר.
כן, בסדר, זה הנקודה הזאת ברורה. רגע, אנחנו חייבים לסיים.
אין לנו סיג בשיח איתה.
חבר הכנסת צעדה, צייצת אתמול שגלנט צריך לפנות את מקומו. אמרת עכשיו אצלו בשידור שנתניהו לא צריך לפטר אותו. אז אני שואל, האם לדעתך גלנט צריך להתפטר?
אני חושב שגלנט אמר שבן אדם צריך לדעת לקחת אחריות. אם הוא מרגיש שאין לו השפעה, ואם יש לו מחלוקת מול הממשלה, יש לו דרך אחת. מחלוקת שהוא מוצא לנכון להתעסק בעניינים פוליטיים ולעשות מסיבת עיתונאים בעיצומה של מלחמה. אני שם לו תמונת מראה, אני אומר, אם אתה לא מסוגל ומה שאתה עושה, אתה מתעסק בפוליטיקה קטנה, תתכבד, תקח את הזמן, תתעסק בפוליטיקה מספסלי האופוזיציה, זה יותר נוח, יהיה לך יותר מרחב של זמן. כולנו רוצים להיות מאוחדים
טוב,
עכשיו
ולהילחם. הלוואי לא שנהיה מאוחדים במלחמה. תודה רבה, חבר הכנסת משה סעדה. ערב טוב לך, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ונמצאת איתנו על הקו ישר, בהמשך ישיר לאחדות, חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת העבודה. ערב טוב, אפרת.
שלום, שלום.
כן, את שמעת את הדברים של גלנט, אני מניח שאת חותמת על כל מילה.
ישר ככה אתה קופץ איתה על גלנט.
אתה יודע, זה מתבקש.
תראה, האמת שבעיקר זה מאוד עצוב לי וקשה לי גם כאזרחית וגם כאימא לחייל שנמצא עכשיו ברצועה. מה אני צריכה להבין? מה אני צריכה לומר לו כשהוא התקשר אליי, ביום שהוא התקשר אליי? מה אני צריכה להגיד לו, שהקבינט שלי מתקוטט?
רגע, אז בואי רגע, שנייה רגע, אפרת, בואי רגע נשאר בעניין של הבן שלך בעזה, קודם כל...
לא, אין צורך.
רגע, אני... כן, קודם כל אנחנו מקווים שיחזור בשלום וילחם, ומצוין. רגע, ועכשיו נעזוב אותו, אבל אני כן חושב שזה זמן טוב להשמיע את הדברים שאמרה שבת הראש של המפלגה שלך, חברת הכנסת מרב מיכאלי. בואו נשמע את הדברים, זה נאמר אומנם לפני למעלה מעשור, ועוד בגלי צה, אבל הנה הדברים שהיא אמרה לגבי התגייסות לצהל.
אני חושבת שנשים לא צריכות בכלל לשלוח את הילדים שלהם לצבא. אני חושבת שכשיש כיבוש מתמשך במשך למעלה מ-40 שנה, כשהשלטון בישראל, אני מדברת רק על
ממשלות, זה לא נתון בכלל, אני מזכיר לך את...
שלא עושות מאמצים להגיע לפתור את זה בדרכים אחרות, אז צריך להפסיק להיות מוכנות לשלוח את הילדים לקחת לצבא בלי חשבון.
כן, חברת הכנסת אפרת רייטן, אני מבין שדעתך שונה.
אתה חושב שזה באמת עכשיו היה ראוי לעלות משהו מלפני 10 שנים, לאמץ אותי כאימא עכשיו, שהבן שלי לוחם בעזה, מה זה הבאמת...
להפך, אני חושב שזה הפוך, מכיוון שהעמדה שלה לא הייתה ראויה אז, ואני שמח שזה לא העמדה שקיימת היום.
אז באמת מיותר, בעיניי זה ממש חבל על הדקות היקרות של השידור שלנו. אני חושבת שכדאי שנחזור לימינו אנו, שיש לנו כל כך הרבה בעיות רציניות לטפל בהם, ואם אני אחזור דווקא להתייחסות לדברים שקורים היום בקבינט, ולצער העמוק שאני חשה, ולדאגה ולחרדה, כי אני לא רואה התאמצויות כאלה בקבינטים, לא בארגונים שהיום נלחמים נגדנו, אני גם לא רואה כל מיני התעמתויות כאלה במקומות אחרים, לא בארצות הברית ולא באף מקום אחר. ופה, כשאנחנו שולחים את חיילינו לקרב, ואין אמון בממשלה, וגם בתוך הממשלה אין אמון אחד בשני, אני חושבת שמצבנו רע ומר, וכשיש לנו כל כך הרבה חזיתות, ותאמין לי, אני יזמין אותך יום אחד איתי, דוד, לכנסת, ותוכל פשוט יום, רק יום אחד להיות שם ולקבל את פניהם של המפונים מהצפון, המפונים מהדרום, אותם כאלה שלא מפונים בחייהם בסכנה, משפחות שכולות, כמובן משפחות חטופים, בעיות כלכליות, בעיות בינלאומיות בלתי אפשריות, ומצבנו כרגע, באמת לא היה מעולם
אבוי. אבל חברת הכנסת רייטן, את חלק מהאופוזיציה, ואני מצפה לשמוע מהאופוזיציה, מה הממשלה עושה לא נכון, ומה צריך לעשות אחרת. זה שאנשים מתקוטטים, זה בסדר, לא בסדר, זה לא הסיפור. האם לדעתך, למשל, הדברים שגלנט אומר על היום שאחרי, הם דברים נכונים, ושישראל צריכה לפעול למען היום שאחרי, ולקדם תהליך מדיני במקביל למלחמה?
אתה יודע דעתי, ואני אחזור עליה כאן כמובן שוב, שהמעשה הצבאי, כל מעשה צבאי, חייב לסיים במעשה מדיני. אני חושבת שאם הקשבנו, והקשבנו כולנו להצהרת גלנט, ככל הנראה ישמיע דברים שהוא משמיע פעם אחר פעם בפורומים סגורים. רק עכשיו, לאחר שהוא הבין שאין כנראה אוזניים שם קשובות, הוא החליט לצאת עם הדבר הזה החוצה, והוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אגב, ולא הוא לראשונה, שצהל חוזר בפעם השנייה ושלישית לאותה מקומת ברצועה, הוא רואה שהמפתח לחיסול יכולתו השלטונית של החמאס, שזה פעילות צבאית וביסוס של גורם צבאי חילופי, לדבריו זה שלטון פלסטיני, וזה לא יכול להיות, ואגב, זה אינטרס שלנו, אינטרס ישראלי, לפני הכל, ובהיעדר חלופה כזאת, יש בפנינו שתי חלופות גרועות, שלטון חמאס, או ממשל צבאי ישראלי, ואני חושבת שכל בר דעת מבין שממשל צבאי יעלה בדם ובקורבנות רבים, לא תהיה לזה שום תכלית, וישית עלינו מחיר כלכלי, ענק, בינלאומי, ענק, חיילים באמת שיצטרכו להתעסק שם בדברים איומים, וחוסר ההחלטה בנושא הזה, זה ברור שזה שוחק את ההישג הצבאי, ומחבל בכל סיכוי להגיע למתווה
למתי הכוונה להכניס, נגיד לשיטתך, או לפי מה שאנחנו משומעים את שיטת שר הביטחון גלנט, להכניס את אנשי הרשות הפלסטינית עכשיו, זאת אומרת, מדברים, או כשתוכרז, יוכרז על סיום המלחמה, כי הרי זה לא שיצאנו מג'באליה, אז נכנס את הרשות שבוע הבא.
תראה, הניסיונות חייבים לעשות בכל דרך יצירתית שחייבת להיות.
טוב, אבל את לא עונה על השאלה, זאת אומרת, אם מדובר על זה שבסוף המלחמה... לא, שזה שאלה של טיימינג, האם מדובר על זה שעכשיו במהלך המלחמה תיכנס הרשות הפלסטינית להילחם שכם לשכם איתנו?
זאת השאלה שהייתי מפנה לשר הביטחון ולראש הממשלה, הם האנשים שבקבינט.
מה לתפיסתך צריך להיות?
הם מבחינתם יושבים ורואים עכשיו את כל גם תוכניות צהל, וגם מסתכלים על ציר הזמן, וגם רואים את היכולות, וכמו שאגב, כפו עלינו, ואתה יודע שכפו עלינו את הקמת המזח, ואמריקאים נמצאים שם, והחיילים שלנו נמצאים שם ועוזרים באבטוח הציר הזה, זאת אומרת, שרוצים לעשות משהו, אפשר לעשות אותו, גם ברצועת עזה. ולכן, כשיש לך היום
אז את חושבת שזה אפשרי שבו, עכשיו להכניס את רשות הפלסטינית
וכשפה
כיום?
וכשפה אתה נמצא בסיטואציה, שיש אינטרסים רבים מאוד, לא רק שלנו, אגב, כמדינה יהודית, דמוקרטית, שחייבת להיות, שרוצה ומצהירה שהיא תהיה כאן ריבונית. כשאנחנו רוצים לפתור את הבעיה האיומה הזאת, ויש כל כך הרבה אינטרסים גם למדינות מסביב, גם לשכנותינו וגם לארצות הברית, בעלת בריתנו שצריך לשמור עליה כבעלת בריתנו, ולא להמשיך בכל ההתנהלות האיומה מולה.
חברת הכנסת...
כשאנחנו מסתכלים על זה, רגע, אז רגע אני אומרת, יש כאן אפשרויות בוודאי שהן נמצאות על השולחן. השאלה היא, האם ראש הממשלה שמובל על ידי סמוטריץ', שמובל על ידי בן גביר ועל ידי כל מיני קולות אחרים קיצוניים, שלא מוכנים אפילו לשמוע את המילה פלסטינים, שבכלל לא מכירים הרי בקיומם ולא מכירים...
גולדה אמיר לא הסכימה, לא אמרה שאינם פלסטינים.
אז אני רואה שאחרי 10 שנים חזרנו עכשיו 40 שנה אחורה.
הארכיון לא
שחקת, הייתה ראשת מפלגת העבודה.
אז אני רוצה לשאול דווקא שאלה קדימה.
או איך שקראו לה אז, לא יודע מה היה שם המפלג מערך או מפה, לא יודע מה היה שם ההיסטוריה של המפלגה.
אני לא רואה עסקת חטופים, אני לא רואה היום שאחרי, אני לא רואה שום נכונות של נתניהו להתנהל בצורה נורמלית אפילו עם ארצות הברית, ואני שואל את עצמי, האם האופוזיציה לא צריכה לדרוש מבני גנץ, מאייזנקוט, לצאת מהממשלה. האם לא הגיע הרגע שבו צריך לפרק את ממשלת הפייק אחדות הזאת?
אז אני מודעה שבתחילת הדרך בכלל לא היה בי שום היסוס, והצבעתי בלב שלם על ממשלת החירום הזו. אני חושבת שכולנו הרגשנו את הצורך לאבות את הקבינט בשני רמטכ"לים ובאנשים שהם בהחלט ראויים ובעלי ניסיון.
ועכשיו?
האם עכשיו אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה הקבינט הזה צריך להתפרק? מאוד יכול להיות. אני חושבת שהיום אנחנו הגענו לנקודה שבה זה פשוט לא הולך. אתה יודע, שבוע הבא אנחנו חוזרים לכנסת, הדבר הראשון שאני עושה, זה מגישה, הגשתי כבר את האמון בממשלה, ואני מגישה אותו אמנם בלב כבד מאוד, אבל גם בהחלט בלב שלם, כי אני חושבת שהיום אנחנו...
לא חשבת להצטרף לקואליציה, אולי תוכלו לתרום מהפרספקטיבה שלכם לדיונים?
אני חושבת שזה בדיחה, אתה רואה שבעצם גם מי שמצטרף, באמת קולו לא בדיוק נשמע, אין בכוונתי לשמש איזשהו כסות לכל מיני פעולות או תהליכים.
אבל יכול להיות אבל שהקריאה לבני גנץ ולגדי אייזנקוט צריכה להיות קצת יותר חזקה ונחרצת.
אגב, אני גם אומרת את זה בשיחות, ואני גם אומרת את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ומכובדת, שהיום הם צריכים לשקול פעם נוספת את המצותם בממשלה, כל יום נוסף, האם זה באמת תורם לאינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, או שהגיע הרגע שבו צריך כבר לדעת לעשות מעשה.
חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה.
תודה רבה.
מקווה שנדבר בנסיבות טובות יותר. רק נעדכן שבצפון המסכים כתומים לגמרי של התראות והזקות, בגליל המערבי בעיקר כרגע, המלחמה שם בסיעוזה עד עכשיו.
חסות.
מה פורר, היה פה רגע דרמטי באולפן, אני הסכמתי עם כל מילה שאמרת בדיווחי תנועה. כן, עשית את זה מאוד יפה, לדעתי יש לך מקצוע.
מה שנקרא, לעלות.
אני חושב שאתה מצאת את הייעוד שלך. לא שדברים אחרים אתה לא עושה טוב, אבל זה היה משובח במיוחד.
אם הייתי ערבי יש לו איזה טענות טריטוריאליות שרוצה שטח ממדינת ישראל, אז היית פורס לפניי שטיח אדום. כיוון שאני לא, אז אתה אומר, בוא תקריא דיווחי תנועה.
הבנתי.
אתה מקופח. נמצא איתנו על הקו אחד האנשים שאני הכי אוהב לשמוע את הניתוחים שלו, תת אלוף במילואים, אבי בניהו, לשעבר דובר צהל. ערב טוב, אבי.
שלום, ערב טוב, חברים.
אבי, מניסיונך, מה קורה עכשיו בצהל כששר ביטחון אומר דבר אחד וראש ממשלה אומר דבר שני?
אני חושב ששר הביטחון מבטא במידה לא מבוטלת את עמדת צהל, רק שהוא יכול לומר אותה בבירור, מה שצהל לא יכול, רמז על זה דובר צהל.
נכון,
לא רמז,
נכון.
במוצאי החג, בתדרוך שלו, שחלופה שלטונית לחמאס, זה האיום הכי גדול על החמאס, אבל צריך לעשות זה לדרג המדיני. עכשיו, אומר שר הביטחון שהוא מנסה כבר זמן לא רב, זמן רב, ולא מקבל התייחסות. עכשיו צריך להבין שברגע שביום העצמאות מתקיימת צעדה עם חברי כנסת ואישי ציבור...
שרים.
ושרים לחידוש ההתיישבות בגוש קטיף...
אתה מתנגד?
הצבא לא מבין... הצבא, אני מתנגד, כן. אני חושב שגם אתה מתנגד, אבל לא חשוב.
טוב, פה אני שואל שאלות, אני לא...
לא, בסדר, תודה, אבל זה דו שיח, אבל כן, אני מתנגד, התשובה היא כן. אבל אני חושב שהצבא צריך לדעת לאן הוא הולך, לאן לוקחים אותו. אני אגיד לך למה. הוא צריך להתכונן למלחמה בצפון, ואם אנחנו נעשה ממשל צבאי בעזה, ואני צריך להחזיק שם את האוגדות שלנו ולהפוך לברווזים במטווח, זה הדבר האחרון שהצבא מסכים לו. לכן ראש הממשלה צריך להגיד במפורש, אני רוצה לכבוש את רצועת עזה, אני רוצה שצהל יישב שם, אני רוצה ממשל צבאי, אני רוצה התיישבות. או לומר, אנחנו מסיימים את המלחמה ויוצאים משם ומחפשים חלופה אחרת לחמאס, ערבית כמובן, לא איטלקית ולא יהודית, ואנחנו נשמור על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אבל ברגע ששר הביטחון אמר את זה, לא רק בגלל שהוא שר ביטחון, הוא משקף את עמדת הצבא, ואני חושב שלא רק את עמדת הצבא, עמדה של הרבה מאוד אנשים שמבינים שאנחנו נכנסנו לעזה כדי להחליף את שלטון החמאס, כל שטח שצהל מפנה, כל שטח שצהל מטפל בו, והורג שם את המחבלים ומטהר אותו, ויוצא משם, למעשה הוא מחזיר אותו לממשלת ישראל, שמחזירה אותו לחמאס.
אז אתה יודע, אבי,
לא
שנייה רגע.
אני לא בטוח שאבו מאזן, יש...
תן לחדד רגע את הדברים.
יש עוד משפט אחד.
כן, בבקשה.
אני אוסיף משפט אחד. יש הרבה מאוד אנשים, גם בארצות הברית וגם בשיחות שאני שומע עליהם מאנשים באיחוד האמירויות ומקומות אחרים, מקובל עליהם שלא חמאס ולא עבאס. צריך למצוא פתרון אחר, אבל הוא צריך להיות פלסטיני, למשל סלאם פייד כזה. זה לא בדיוק הרשות הפלסטינית.
מה שאתה אומר, מה שאתה אומר על יציאת הצבא, אתה אומר, אם הצבא תופס, אז הצבא יכול להישאר. אז יש עם זה הרבה בעיות משל עצמן, אם הצבא יישאר שם לאורך זמן, איך זה יהיה ואיזה ממשל זה יהיה. אבל זה מאוד דומה למה שאומרים בימין, מה שדיברת על הצעדה לעזה, והאנשים שלי להזכיר בשמותיהם ביקרת אותם, ושאתה אמרת שאתה מתנגד להם, זה מה שאומרים, איפה שהיה יישובים ישראלים, איפה שהיה נוכחות יהודית, שמה היה יחסית ביטחון, וזה הגן מפני השבעה באוקטובר, ולכן, ככה הם אומרים, אילו חוזרים היום לתקופת ההתנתקות, מוטב היה לא לחזור לתקופת ההתנתקות.
אז אני אגיד לך, יבוא ראש הממשלה, יאמר שמעתי, אני מביא להחלטה עכשיו, שאנחנו חוזרים לגוש קטיף, אנחנו הולכים לעשות ממשל צבאי.
אבל זה ברור שהוא לא יכול להגיד את זה עכשיו.
אז אני אגיד לך מה בדיוק, כשאתה שר ביטחון או רמטכ"ל, ושאתה לא יכול להגיד את זה, אבל אתה עושה את זה בפועל. שאתה לא יכול להגיד שאתה לא רוצה לשחרר את החטופים, אתה עושה את זה בפועל. שאתה לא יכול להגיד עם בדד ישכון, אבל בן גביר וסמוטריץ' שולחים אותך לשם, אז הצבא מבולבל. הצבא פשוט מבולבל. אני אגיד לך מה קורה לנו. אנחנו התייצבנו, בוא תקשיב, אנחנו התייצבנו למשחק הכי גורלי בתולדות מדינת ישראל, ונבחרת הכי גרועה לדעתי. אין לנו אסטרטגיה, אין לנו מפת דרכים, אין לנו תכלית אסטרטגית לשום דבר. לא ראיתי שום תוכנית להחזרת יישובי הצפון לבית שלהם. אני לא רואה שום דבר שלוקח אותנו עכשיו את האוגדות שלנו מעזה לצפון. אני לא מבין מה הולך.
אני רוצה לדבר איתך על... רגע, שנייה. אני רוצה לדבר איתך על נושא נוסף, שהוא משמעותי ולא מדברים עליו. אנחנו רואים אחרי ההתבטאות של גלנט, הטוויטר, הרשת, מופצת בהודעות ובצילומים של חיילים עם שלטים נגד גלנט. חיילים בשטח, חלקם בעזה, לפי התמונות. אנחנו רואים היום בארץ כתבה על כך שהביטחון השדה נפגע מסרטונים שדולפים החוצה, בדרך כלל סרטונים שמראים, למשל זיקוקים ברפיח, למשל איך טנק קורס שלט עליו גזה, וזה רץ בכל העולם, וזה עושה נזק. יש פה צבא, יש פה צבא, שיכול להיות שבדרגים אולי יותר זוטרים, לא חסר משמעת וחוסר יכולת להתמודד איתו.
אני זוכר שאלוף פיקוד הדרום, ירון פינקלמן, אסר על גרפיטי בעזה, ולמחרת גרפיטי, עזה התפלה בגרפיטי של חיילים. אני זוכר שחיילים קראו בתוך מסגד, ביהודה ושומרון, פרקי תהילים.
אז אם אתה דובר צהל, מה אתה עושה עם התופעה הזאת?
מגיב בחומרה רבה, אבל אני אומר לך עוד דבר. אני אומר לך את זה במפורש. ישנם גורמים בכירים בצהל שחוששים בעת המלחמה להיכנס לתוך אימות.
בוודאי.
מה שהם קוראים או מה שאפשר לקרוא מכונת הרעל הזאת. חד משמעית כן. וזה מלמד אותך שמשהו לא טוב קורה בחלקים בצבא.
לא הבנתי, מי זה מכונת הרעל? מי זה מכונת הרעל? לא הבנתי בסיפור הזה.
אני חושב, כל האנשים, כל בן אדם, אני אומר לך עוד פעם, מי זה מכונת הרעל? יכול להיות, אתה מבין לבד, אבל אני יכול להגיד לך, שברגע
אבי, תגיד במפורש, למי אתה מתכוון?
אני אגיד לך, אלי, זה לא, זה יותר משב אחד. ברגע שאלוף פיקוד נותן פקודה, במלחמה, שלא כותבים גרפיטי, ולמחרת פלוגה כותבת גרפיטי, זה דבר נורא.
אבל אבי, אתה רואה, רגע, אבל אבי, אתה רואה, עזוב את מי שאחר כך מלבא את העניין הזה מחוץ לצבא, אני חושב שאני יודע למי אתה מתכוון. אני שואל בתוך הצבא, הצבא, כמו שאתה אומר, לא מעז להתמודד עם העניין הזה. ואנחנו רואים התפרקות מוחלטת, אתה רואה את כמות הסרטונים שיוצאת.
הצבא מתקשה.
האם הצבא לא מצליח, האם לדעתך דובר צהל, הרמטכ"ל, כושלים בעניין הזה, וצריכים להפעיל יד חזקה יותר מול התופעה?
אני אגיד לך בצורה יותר בוטה. גם הרמטכ"ל וגם אלוף פיקוד הדרום, וגם ראש אמ"ן וגם ראש הממשלה, איבדו את האוטוריטה שלהם בשביעי לאוקטובר. לא מדברים, לא שומעים מהם את הפקודות ראה וכזה וקדש, והם גם לא נתפסים ככאלה, לא ראש הממשלה שאתה רואה את האחוזים בציבור, ולצערי הרב גם לא הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד, הם יצטרכו כולם ללכת הביתה.
אבל זו ההנהגה שלנו עכשיו, זה הצבא שמוביל אותנו, זה החיילים, הקצינים שנלחמים בשבילנו.
אז אני אומר, שלהם זה צבא או שזה מיליציות?
הכי קל, אז אני אומר, יש בתוך הצבא תופעות שאינני אוהב אותם, אנחנו כולנו רואים אותם, אני חושב שאלה הם מקום בצבא, לא משמאל ולא מימין אגב. לא מפה ולא מפה.
כן.
והדבר הזה חמור ביותר, ואני חושב שזה אתגר לרמטכ"ל הבא. אתגר גדול לרמטכ"ל הבא. מילה על ביטחון שדה. כן. אנחנו, כשאנחנו מתחקרים, איך קרה לנו ההפתעה הזאת, אנחנו מבינים את עומק החדירה המודיעינית של החמאס לתוך צה"ל במדינת ישראל וליישובים.
יש עומק חדירה כזאת? יש חדירה של חמאס לתוך צה"ל?
אבל זה דרך מידע גלוי?
לא, רגע, תן לי.
הוא אומר לך, זה דרך מידע גלוי, זה לא...
לא, הוא נפל בלשונו, הוא לא התכוון להגיד את זה, אבי.
אני אומר עוד פעם, החדירה המודיעינית, או היכולת של החמאס, לאסוף מודיעין בתוך צה"ל, בבסיסים, במחנות, במוצבים, ביישובים, הייתה גבוהה מאוד וצריכה להטריד אותנו מאוד. כלומר, מכאן והלאה, אנחנו צריכים להקפיד קלה כחמורה. אני ברמה האישית, כדובר צה"ל לשעבר, אינני אוהב את כמות המספרים של החטיבות, את כמות
המפקדים... למה מפרסמים את זה? זה אני משתגע, אני מסכים איתך. למה צריך לפרסם את הדבר הזה?
אני אגיד לך עוד פעם, אנחנו נבין כמה זה חמור אם אנחנו נגיע חס וחלילה להג.
אתה יודע למה רוצים את זה? בשביל לרצות את המחנה שלך שקומן צועק שצהל לא נלחם ולא מפעילים מספיק כוח ואתם לא נמצאים בשטח. אז צהל נאלץ אולי לעשות את זה כי אתם מתקוממים.
רגע, אני במחנה, רגע, אבי, שנייה, תכף ניפרד ממך, רק תן לי רק לענות. תן לי רק לענות ליריב, כן. אני במחנה היהודי ציוני, ואני מניח שגם אתה במחנה היהודי ציוני, וגם מי שמאזין לנו במחנה היהודי ציוני, וכל העניין הזה של המחנה הזה, המחנה הזה, אני לא יכול לסבול את הדיבורים האלה, אנחנו במחנה היהודי ציוני, אנחנו חייבים לסיים איתך, תודה רבה, תת אלוף במילואים אבי בניהו, לשעבר דובר צהל, ערב טוב לך, תודה רבה.
היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לחוק הגיוס שמנסה נתניהו להעביר, ואנחנו מעלים על הקו את עורך דין אילן בומבך, שייצג כבר כמה פעמים את הממשלה בדיונים בבג"ץ. שלום אילן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב אילן. נו, אלן. אז מה, לא צריך לעשות מה שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת? חשבתי שכשהיא אומרת, הממשלה צריכה לבצע.
כן, אז אני חשבתי, ידידיי, שיועצת משפטית לממשלה היא קודם כל יועצת, היא מסייעת, היא לא נגד הממשלה, היא באה ורוצה לראות איך לסייע, איך לעזור לממשלה, הרי זה תפקיד של יועץ משפטי, כל יועץ משפטי, וגם יועץ משפטי לממשלה במיוחד. אנחנו חושב כבר התרגלנו אחרת, אבל... במיוחד בקדנציה הזאת, אבל...
אתה יודע, אני מתפתה להמשיך איתך את הדיון בזה, אבל נהיה לי ממש כמו הרגשה רעה כזו, סוג של בחילה או צמרמורת, כאילו להחזיר דיונים מלפני שנה, עכשיו סמכות היועץ את זה ככה, ויוכל ככה,
שדרך אגב דיונים שיוכרו בבגץ, אני מזכיר.
ובגץ, כן, אמנם אין חוק שקובע שהייעוץ שלה מחייב, אבל בגץ קבע שזה מחייב, אי אפשר, זה כאילו, בהתחלה חשבתי שנדבר על זה, אבל זה באמת אפשר. אז בוא נדבר על חוק הגיוס, על, ה, okay. על הנושא לגופו, מה המצב, יהיה חוק או לא יהיה חוק, איפה זה עומד?
קודם כל, צריך לזכור, אתמול נתניהו ביצע מהלך שהרבה חולקים עליו, אבל אני חושב שהוא מהלך מאוד חשוב. פעם ראשונה מסכימים גם ביהדות החרדית לכך שהם צריכים לתרום לא לשוויון מלא בנטל, אבל לפחות להיכנס תחת האלונקה. אפשר להתווכח במידה כזאת, במידה אחרת, אין ספק שאחרי 7 באוקטובר, מה שהיה לא יהיה. חייב להיות ברור, ואני שמח שזה אכן קרה, ונתניהו...
מה חייב להיות ברור? רגע, מה חייב להיות ברור?
חייב להיות שוני במובן הזה שבעבר חרדים לא הסכימו להתגייס, היה להם פטור מלא, תורתם אומנותם.
ועכשיו הם צריכים להתגייס.
אבל תראה, מר בורבך,
ומה צריך אבל לקרות בשביל שזה יוכל להתבצע?
עכשיו כדי שזה יקרה, מה עשה נתניהו? הוא אמר, רגע, אתם לפני שנתיים, בינואר 22, בממשלה הקודמת, העברתם, אמנם רק בקריאה ראשונה, לא הצלחתם להעביר את זה בשלוש קריאות, אבל העברתם באופן חד צדדי, משהו שהיהדות החרדית התנגדה לזה וגפני קרא לזה.
ועכשיו הוא משחזר את זה ואומר בואו נלך על המהלך הזה.
נכון.
אבל אני שואל אותך עורך דין בומבך, אנחנו מכירים כבר את נתניהו, ואנחנו מכירים את הלא היו שטיקים וטריקים, והיו טיקים והיו שטיקים. יש כאן ניסיון של הקואליציה לקחת חוק שהוא בעייתי, הוא כבר לא רלוונטי למצב הנוכחי, כי הדרישות הביטחון של ישראל השתנו באופן דרמטי, אבל ניחה, ולמסמס אותו, להעביר אותו בכנסת, ולשנות אותו בוועדה, ולמשוך זמן, ולהגיד לבגץ, הכל בסדר, אנחנו מטפלים בעניין.
מה שנקרא יריב, הוא אוחז את השור בקרניו, הוא לא הולך סחור, הוא שם לך את הסדר השלבן.
לא, זה פיליבאסטר, זה טריק, זה שטיק, לא יהיה מזה, בחרדי אחד לא יתגייס מהמהלך הזה, ואני שואל אותך, בתור בן אדם ישראלי, האם זה לא מפריע לך לקחת חלק במופע הזה?
אז אני אגיד לך ככה, קודם כל אני חושב ואני אומר את זה בכל מקום שהחרדים צריכים להבין שמה שהיה לא יהיה והם חייבים להתגייס בהמוניהם. עכשיו אני מסכים שחייב שיהיה שינוי גם בחוק הזה. מה שעבר ומה שנתניהו רוצה להכיל פה את חוק הרציפות, אני חושב צריך לעשות גם התאמות כדי שיתאימו לצורכי הצבא, ואם הצבא יבוא ויגיד שצריך לתת מעבר לזה, אז צריך לתת מעבר לזה.
יש אפשרות בפרוצדורה להכניס התאמות לשינויים?
בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.
אז למה אי אפשר להמשיך? אז מה, זה אמור לתת מענה להתנגדות של היועץ המשפטי להמשך?
נכון, זה צריך לתת מענה, כי היועץ המשפטי אומרת שם, היועץ המשפטי, תשמע, אי אפשר, הבסיס הוא שונה. קודם כל, מה שהיה אז, זו הייתה...
אבל עורך דין בומבך, איזה ערבויות אתה יכול לתת לי ולאנשים, לישראלים אחרים, אפילו לעצמך, שאתה נשמע כל כך נחוש בעניין הזה.
איזה ערבויות
אפשר לקבל מנתניהו, על מנת שהמהלך הזה אכן יעבור, ולא מדובר פה במהלך שווא, שיתקע בכנסת, והזדחל, ויהיה רק אליבי מול בגץ.
אז אני אסביר, קודם כל שאלת שאלה מצוינת, אני אומר שאי אפשר פה לצחוק על בגץ, כיוון שבגץ יקבל עכשיו תשובה ממוסמכת, עם תצהיר, ייתן, אם תהיינה הסכמות, ייתן איזה תוקף של פסק דין. החרדים כבר לא יוכלו לחזור בהם. יש פה תקדים שהם הסכימו למשהו שביניהם היה בבעל יעבור.
שמד, ככה קרא לזה חבר הכנסת משה גפני לפני שנה וחצי, שנתיים.
נכון, אז פתאום פעם שונה הם מסכימים לזה. נתניהו גורם להם להסכים לזה. אז אני אומר, צריך להסתכל גם על הדבר החיובי.
זה דווקא חיובי, זה כאילו התקדמו.
אני שמח שאתם
מעודדים
אחד השני.
יש שני דברים נפרדים. אחד זה הנושא של האם זה מספק את צורכי הצבא. נשים מצד, אף אחד מאיתנו לא יודע מה צורכי הצבא ואם זה מספק. אבל כן יש שינוי אמיתי בתפיסה של הציבור החרדי, שהרי הם התנגדו לחוק הזה, זה חוק שהוצא בממשלה הקודמת על ידי גנץ, לפיד וליברמן, תמכו בזה. ולכן יש פה שינוי חברתי דרמטי.
אתם מזכירים לי את ערב הקמת הממשלה בקורונה עם גנץ, ואת הממשלה שהוא הבטיח שתהיה רוטציה, והוא בא לטלוויזיה ואמר יהיה רוטציה, ובסוף לא הייתה רוטציה.
ואז החברי המפלגה של גנץ הצביעו נגד הערכת המועד
להעברת התקציב. ואם החרדים לא מאיימים להפיל ממשלה, אז כנראה שהחרדים שותפים להונאה הזאת. אני שואל אותך עורך דין בומבך, מאיכן הביטחון לדעתך שנתניהו הולך לכפות על החרדים גיוס לצהל? מאיפה אתה מביא את זה?
פה עכשיו יצטרכו לתת לזה תוקף של פסק דין, זה יהיה מחייב לכל דבר בעניין, אבל... אפשר לבוא ולהגיד,
איזה פסק דין? הבגץ הוא לא כל יכול, הוא לא יכול לחייב את הכנסת לחוקק, הוא יכול...
אבל נותנים עכשיו חוק, מצרפים את, בתשובה לבגץ, מצרפים עכשיו את החוק, את מה שסוכם, הולכים לעשות את זה בהליך מהיר, עם היועצת המשפטית לממשלה, אתה צריך לטרפד את זה. אבל אם זה לא יעשה, זה יהיה הליך מהיר, יהיה פה במרכאות אקדח לרקה.
הייתי מתערב איתך, אבל זה לא חינוכי, אז נעשה את זה אחר כך. בוא נתערב, בוא נשים כסף.
אנחנו נצטרך פשוט לקבוע איתך שיחה נוספת בהמשך, והמשך בנראה איך הדברים עומדים, ואנחנו כבר מסיימים.
תודה רבה לך, עורך דין פורר. נקרים על קרדיטים. אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור בני שאולסקי. דוד זבולוני, אסף חרמוני, איתי ניקסון ורונן שבתאי.
אחרינו,
ספורט עם קופמן, שרף ופרימו. סוף שבוע שקט. תודה.